אחיי ורעיי, בוקר טוב. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בנס הגדול, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אני מזכיר לכולם. ומה שראינו זה שיש כאן נס, בסדר? שיש כאן נס שהוא, בקיצור, הגדרנו מחדש את תפקיד הנס בארץ ישראל, נכון? הנס הוא לא נועד לשבור את הטבע, אלא הוא נועד לשרת את הטבע, ולכן מגיע הנס שבעצם כל התכלית שלו זה לבצע איזשהו גמר כיבוש. אז בעצם הגענו לאמצע פרק י'. בואו נקרא עוד כמה פסוקים ביחד. פרק י' פסוק ט"ו. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. גם לזה נצטרך להתייחס בהמשך. קצת זרקנו איזה כמה רמזים, אבל נצטרך להתייחס לזה. וינוסו חמשת המלאכים האלה ויחבאו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלאכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם, אל תעמודו. רדפו אחרי אויביכם, וזנבתם אותם, אל תיתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. ויהי ככלות יהושע ובני ישראל להכותם מכה גדולה מאוד עד תומם, והשרידים שרדו מהם. ויבואו אל ערי המבצר, וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע המקדה בשלום, ולא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. ויאמר יהושע, פיתחו את פי המערה, והוציאו אליה את חמשת המלאכים האלה מן המערה, ויעשו כן, ויוצאו אליו את חמשת המלאכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, את מלך חברון, את מלך ירמות, את מלך לחיש, את מלך עגלון. ויהי כי הוציאם את המלאכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל אמור, ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, קרבו. שימו את רגליכם על צווארי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו ואל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם, אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחרי כן וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, ויות אלוהים על העצים עד הערב. ויהי לעת בוא השמש, ציווה יהושע, וירדו מעל העצים, וישלחו אל המערה אשר נחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה עד עצם היום הזה. מה ששאלתם בשיעורים קודמים עד עצם היום הזה, אז ממש זה גמרא מפורשת, אחרי זה ראיתי גמרא מפורשת. הגמרא בעצמה אומרת שחלק מהמקומות שכתוב עד עצם היום הזה, זה ברור שזה לא עד עצם היום של הגמרא, אלא... ולכן עד עצם היום הזה שנאמר כאן, הכוונה עד שעת הכתיבה של התיאור של מה שקרה כאן. תראו, יש כאן איזה נקודה שאני רוצה רגע להתעכב עליה, כי היא קשורה גם קצת לפרשת השבוע, בסדר? לפרשת השבוע, לפרשת פנחס. אנחנו מקובלים על פי חכמי הזה שעד שלישי זה האור של הפרשה הקודמת ומי שלישי, מי רביעי זה האור של הפרשה הבאה. אז בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו פונה לשם יתברך ואומר לו, יפקוד השם אלוהי הרוחות, איש על הידה, יצא, יבוא וכו' וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אין בעיה, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו. עכשיו, אם אני הייתי מבקש מכם להגיד במילים שלכם, מה זה איש אשר רוח בו? מה אתם הייתם אומרים? איש רוחני. איך? תגיד, עדי. אז מה זה איש? אז תגיד לי מה זה איש אשר רוח בו, מה הכוונה? שהוא? את זה לא היית אומר. את זה בדיוק לא היית אומר. אתה עכשיו... מה זה? לא, זה גם מה שקראת ברש"י, וזה בדיוק מה שאני בא לומר, שזה לא היית אומר, אם הייתי אומר איש אשר רוח בו, מה אתה היית אומר? מה זה איש אשר רוח בו? באופן פשוט, מה זה, איזה מין אדם זה? איך? רוחני, זה התוצאה של, סליחה שאני אומר, של הניתוק מהתנ"ך, בסדר? שכשאומרים איש אשר...
אדם אמיץ כנראה.
או, אומרים איש אשר רוח בו, אתה מפרש לי ישר איזה מין אדם כזה רוחני. בכל מקום בתנ"ך שכתוב רוח אצל בן אדם, מה המשמעות? לוחם, ותצלח עליו רוח אלוהים, ותצלח עליו רוח השם, ותחל רוח השם לפעמו, בן צורה ובן אשתאול. עשרות דוגמאות כאלו שנאמרות על נביאים או על שופטים, שהכוונה היא גבורה. אז איש אשר רוח בו, היינו כל אחד מפרשים, ייקח את המנהיג הכי תותח, הכי זה. זה אפשרות אחת, נכון? גבורה. אפשרות שנייה, שהיינו אומרים, איש אשר רוח בו, רוח הקודש, נביא. ובאמת כך מתרגמים, גם היונתן וגם האונקלוס, ככה מתרגים. גבר דה קדם רוח נביאי בו, שיש בו רוח נבואה. ואז שתי אפשרות אלה הן מובנות. כלומר, אם תגיד שזה גיבור, אז זה מובן למה הוא מנהיג. אם תגיד שהוא נביא, אז זה גם מובן, כי משה רבנו הוא הנביא הגדול. הוא הולך, הקדוש ברוך הוא גזר עליו שלא ייכנס לארץ, אז לכן צריך לבחור את הנביא הגדול הבא בתור אחריו. אני אשאל את השאלה, אז מדוע רש"י, שהוא בדרך כלל פשטן, רש"י מפרש דברים על פי פשט, הוא לא מביא מדרש שהוא לא חייב, נדד מהפשט הפשוט שכל אחד מכם כרגע אמר, והלך והביא איזה מדרש שמדבר על איש אשר רוח בו, מה שאתה אמרת, מנהיג מכיל, מנהיג, זה ממש כאילו מודרני, פוסט מודרני כזה. לא הבנתי? לפקוד השם אלוהי הרוחות. נו? אז אתה אומר, יפה, אז כאילו אתה אומר מה שהכריח את רש"י זה קושי פונטי, פנולוגי, כאילו קושי לשוני. אז רק נזכיר מה רש"י אמר, רש"י הלך לאיזה מין משמעות של מנהיג שיודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, זה כאילו חצי פסיכולוג כזה בעצם, זה לא בדיוק איזה שהוא יודע להקשיב לכל אחד וכל אחד יודע זה. מה הכריח את רש"י? אני חושב שמה שקפה את רש"י על העניין הזה זה הבחירה בעצמה. כלומר, התוצאה. אתה יודע, זה כמו במשוואה במתמטיקה, מה שאני בדרך כלל לא הייתי עושה, כן? אבל לכן הרבה פעמים באמת הייתי נכשל בזה. אחרי שיוצא לך תוצאה, אתה צריך להציב אותה במשוואה שאיתה התחלת ולראות אם זה מסתדר, נכון? אל תתלהב, זה יצא לי תוצאה, זה מסתדר לי. יצא לך תוצאה, עכשיו תעלה למעלה, שים את זה ב-X ותראה אם זה מסתדר התוצאה. ולא תרוץ כבר לשאלה הבאה. אז עכשיו יש לנו כאן תוצאה, הקדוש ברוך אומר יהושע. בואו נבחן את אחת מכל האפשרויות הללו. האם יהושע הוא גדול הנביאים אחרי משה רבנו? לא. מדוע? אנחנו יודעים. בפרשת בעלותך, כאשר משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול להיות נביא לבד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין בעיה, אז בוא נבחר 70 אנשים שהם יהיו נביאים יחד איתך, ולפחות על... אנחנו לא יודעים מי הם היו, חוץ משניים, אבל אנחנו יודעים מי לא היה בתוכם, ומי לא היה בתוכם? יהושע. הוא ודאי לא היה נביא, שם. אז יפה, אז עכשיו הוא אומר, לוחם. לוחם. למה אתה אומר את זה? במבחן התוצאה נכון, אבל אתה יודע, יכול להיות שכל אחד שהיה מוטלת עליו המשימה היה עושה את זה גם כן. בסדר גמור, אבל אני מדבר כרגע על המדבר. האם ניתן להסיק משנות ישראל במדבר שהמאפיין המרכזי של יהושע בן נון הוא העובדה שהוא לוחם אז נפש, שבעצם אי אפשר להסיק את זה. אמנם אפשר להגיד... מה? או, יפה. הוא נלחם נגד עמלק. דווקא מה שאתה כרגע אומר, זה משם הראיה להפך. כי משה רבנו אומר לו, קודם כל, זה מלחמת עמלק היא מלחמה שתלויה במשה רבנו ולא ביהושע. בחר לנו אנשים וצא לכם מחר, ואז כשמשה רבנו מרים וגבר ישראל, כלומר זה בעצם תלוי במשה רבנו. דבר שני, המלחמה הזאת היא לצערנו הרב, היא לא מסתיימת בניצחון, אלא מסתיימת ב... ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב, אבל עמלק לא נעלם. עמלק הרי אנחנו פוגשים אותו בהמשך התנ"ך. אז לכן המלחמה הזאת קשה להסיק. לעומת זאת, נגיד, בחטא העגל, ששם נדרשת גבורה מנהיגותית, נאמר, אז נכון? שם נדרשת איזושהי גבורה. אנחנו לא מוצאים את יהושע שם. כלומר, משה רבנו אפילו לא ממנה את יהושע להיות... הרי זה, כן, את מי? גם היום להבדיל. בפוליטיקה, כן, את מי ראש הממשלה ממנה לממלא המקום שלו? במקרה שהוא ילך ל... מה? כן, אבל... כן? את מי... לא, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אדם שהוא סומך עליו שינהל את העניינים כמו שצריך. את מי ראש הממשלה ממנה... אז יש ראש הממשלה שבכלל מחקו את התפקיד הזה, כדי שאף אחד לא יהיה לו זהב ואמינה שהוא בכלל מסוגל להחליף אותם. אבל בגדול, אתה אומר, אם משה רבנו עולה להר סיני, אז הוא מניח אחריו את האנשים שהם בעצם, הוא רואה בהם את עתודת ההנהגה של עם ישראל, נכון? אז אהרון, הנה אהרון וחור, מי בעל דברים ייגש אליהם. כלומר, זה ברור למשה רבנו שהמנהיג המדיני אחריו, מי הוא יהיה? חור, אהרון הוא הכהן, והמנהיג, הפונקציה של המלך אחריו זה חור, ובאמת חור מתפקד כמנהיג. כלומר, הוא מתנגד, הוא נלחם בהם, הוא גם נהרג בסוף. את יהושע, משה רבנו לא משאיר שם. יהושע הולך עם משה, הוא בכלל לא חלק מהסיפור, לא לפני... וגם לא אחרי. כלומר, גם כשמשה רבנו כבר מגיע וזה, אז קודם כל יהושע שם טועה בהבחנה. הוא אומר, נכון, כל ענות במחנה, אז משה רבנו, לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. כלומר, אתה לא מזהה מה קורה שם, זה בעיה אחרת. וגם בתוך כל התהליך, של, של התיקון, אנחנו לא מוצאים את יהושע לוקח חלק ליד משה ועובר וכו', אלא משה מוביל את זה עם בני לוי. אז לכן, הבחירה של יהושע היא גם לא בגלל, היא גם לא בגלל הגבורה שלו. לא. מה? בין כמה יהושע? בין כמה יהושע, מתי? כשהוא נבחר אתה יודע, הנער של המקרא הזה יכול, נער יכול להיות לא רק כילוי כרונולוגי, אלא תפקיד. והוא רוכב על אתונו, הוא שני נעריו אמו. בסדר? כאילו, על יצחק. עכשיו, נעריו, ישמעאל היה כבר בן 53, פחות או יותר. כן? כשהוא היה, נכון, יצחק היה בן 37 בעקדה, וישמעאל גדול מיצחק ב-13 שנה, אז ישמעאל הוא בן 50. למרות התורה קוראת לו נער. אז נער זה כינוי לתפקיד. אז אם כך, בחירתו של יהושע היא גם, לא משהו, ודאי היה גיבור, אבל זה לא בגלל זה. כלומר, לא מתוך זה זה יוצא בתורה. אין איזה ראיות ברורות. יפה. אז אומר מוטי, יהושע הפגין עצמאות בפרשת המרגלים. גם מהמקום שאתה מביא, זה בדיוק הפוך הראיה. מי שהפגין עצמאות בפרשת המרגלים זה כלב, שהוא היורה של חור בעצם. אחרי שחור נהרג, כלב זה, הוא הלך נגדם וכו'. תסתכל שם מי מדבר. יש שם זה מאמר ארוך של הרב בוער שמוכיח את ההבדלים בין כלב לבין יהושע. אנחנו נראה את זה בזה, וכלב אומר את זה גם ליהושע. אתה זכרת את הדבר אשר דיבר משה על אודותיי ועל אודותיך. כאן, בפרק, ביומר אליו כלב בנפוני הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר אדוני אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך. למה אתה להגיד על אודותינו? זה שני סיפורים שונים. יהושע, הוא בכלל לא היה חלק מהסיפור. תדמיין לך, 11 מרגלים הולכים ואחד מאחורה. זה יהושע. הוא בכלל לא איתם, הוא לא היה בתוך הסשן הזה בכלל. בתוך ההתלבטות יוד, משה רבנו הוסיף לו יוד, יא יהושע אחר מתת מרגלים, והוא בכלל לא... וכלב הוא היה איתם, והם ניסו למשוך אותו, הוא גם משבט יהודה, הוא בכיר, והוא התלבט, ולכן הם גם נתנו לו לדבר. ויעס כלב את העם אל משה, הם אמרו לו, ואז הוא... אז כלב הוא, לכן, פסוק מפורש, ועבדי כלב בלבד, לא יהושע. עקב הייתה רוח אחרת אמו וימלא אחריי, רוח אחרת, הוא הלך איתם ולקח רוח אחרת, הוא זה, וזרו יורישנה וכו'. אז גם שם, אז אני אומר, עוד שנייה, אז אני אומר, לכן רשי, שהוא בודק את כל אחת מן האפשרויות של המילה רוח בו, שהם יותר פשט, הוא בודק אותם ביחס ליהושע, זה לא, אני לא אומר שאין את זה ביהושע, אבל הן לא תכונות בולטות אצל יהושע, שתוכל להגיד שבגללם הוא נבחר למנהיג. אז לכן רשי אומר, ככה אני חושב שלכן הוא הגיע לפירוש הזה, רשי סוקר את מנהיגותו של יהושע בספר יהושע, ומזה הוא מגיע לפירוש שהוא הגיע אליו. והסיבה שיהושע נבחר הייתה בדיוק הדבר הזה. כלומר, בדיוק סוג המנהיגות המכיל הזה, סוג המנהיגות שיודע לקלוט כל רוח ורוח, סוג מנהיגות שאחרי מנהיגותו הדרמטית של משה רבנו, שהיא דומיננטית, שהיא אין, בעצם אין לידו אף אחד, זה תמיד, זה מין רצוב השוב כזה. יש תמיד מנהיג אחד שהוא דרמטי, ומיד אחריו יש מנהיג שהוא נותן לכולם כמו לצמצם פערים, כדי שזה לא יהיה מצב שמתפתחת כאן איזה מין מנהיגות, וזה מין קאט כזאת של מנהיגה שמתנתקת מן העם. ותשימו לב, זה שיטתי. גם אליהו ואלישע, ואצלנו בפרשה, יהושע ופנחס. לא, דוד זה... לא, לא... כן, נכון. נכון, דוד ושלמה, אפשר להגיד זוגות, אני חושב שהזוגות זה נגיד שאול ושמואל. שמואל ושאול הרבה יותר... זה דוד ויואב אולי. אתה מבין? אליהו ואלישע זה מאוד מאוד בולט. מאוד מאוד בולט. כלומר, זה הציר. מה? דוד ויואב מאוד מאוד לא דומים. לא, לא דומים. לא, דוד לא... זה שיטה אחרת. יואב הוא איש נועז וחד ולא רב, ודוד הוא הרבה יותר מכיל וסבלן ורוצה לחבר וכו'. יואב, בסדר, זה לא אומר שאתה, אבל השאלה מה צורת ההנהגה שלך? כן, השאלה מה צורת ההנהגה שלך. כן. נכון. אתה יודע, מי שלא מאיים על אף אחד, אז הוא מקובל על כולם מצד אחד, ומצד שני הוא לא מאיים על אף אחד. אז כאילו, אתה אומר, אם אתה לא מאיים על אף אחד, אז אולי אין בך מה שיאיים. אני אומר, לפי דעתי, הבחירה ביהושע הפתיעה אפילו את משה רבנו. כלומר, זה לא היה מינוי צפוי. ציפינו למישהו משבט יהודה, כלב, שהוא בן גילו של יהושע, והוא ממשיך דרכו של חור וכו'. והסיבה שיהושע נבחר היא בדיוק בגלל הדבר הזה, כי אחרי מנהיגותו של משה צריך מישהו שהמנהיגות שלו תהיה באופן כזה שהוא מעצים את ה... את הסביבה, מעצים את, ה, את, ה, את הכוכבים שאיתו, וזו מנהיגותו של יהושע לכל אורך הספר, החל מחציית הירדן, שכמו שראינו, היא מאוד מאוד שונה, למרות שזה נראה כאילו אותו מעמד, אבל היא מאוד מאוד שונה. משה רבנו, ברור לך שמשה בקע את הים, נכון? מי בקע את הירדן? עם ישראל בקע את הירדן. הכהנים, אז זה, עם ישראל עבר לפניו, יהושע עבר בכלל אחרון. יהושע מגבה את הנשיאים שקרתו ברית עם יושבי גבעון מעל הראש שלו. אצל משה רבנו זה היה קורה? מישהו היה בכלל מעיז לכרות ברית בלי לשאול את משה רבנו? ואם... מה? כן? זה, ואצל יהושע הוא מגבה אותה, הוא אומר, טוב, נשיאים, אני אתן לכם ככה, זה. והדוגמה הבולטת הנוספת זה אצלנו. תמונת הניצחון. בסדר? אתם יודעים שתמונת ניצחון זה דבר חשוב? עוד שנייה, רגע, עוד שנייה. תמונת הניצחון זה דבר חשוב מאוד. כן? לפני כמה זמן הייתי ב... לפני שנתיים. הייתי בהר הרצל ביום הזיכרון. ואיכשהו, עליתי על סיור שהעביר האלוף יוסי בן חנן. הוא היה עם זה שלושה חבר'ה אמריקאים, ובדיוק, אז זהו, בקיצור, הגיע שם איזה יהודי מבוגר שלא כל כך זיהה אותו, אז הוא אמר לו, באנגלית, כן, אני, זה אני עם התמונה המפורסמת בשער גיליון הטיים, עם הקלצ'ניקו בתעלת סואץ, זה כאילו הייתה תמונת הניצחון, התמונה בארץ שהתפרסמה, של ששת הימים, זה דיין, רבין ואוזי נרקיס, נדמה לי, הולכים משער שכם. זה התמונה המקומית. בעולם התמונה שהתפרסמה, זה ה-Israeli officer, יוסי בן חנן, הוא ככה קצין יפה תואר היה, אז עם אליים כולה, ככה עם קלצ'ניקוב, שוחה בתוך סלט תעלת סואץ. זה התמונה שכולם מכירים. תמונת הניצחון היא דבר, גם בלבנון השנייה, נכון, אז רצו לבקש את תמונת ניצחון, בבינג'בל וכל הדברים האלו, מי יקבל את תמונת הניצחון? אז כאן יש חתיכת תמונת ניצחון, חמשת המלכים. איפה בספר יהושע עצמו?
לא, בתורה.
כן, כן. כן, נכון. אז אני חושב שהתשובה לזה היא התפקיד של יהושע. כלומר, משרת משה, משרת משה במילים שלנו זה המתווך בין משה לבין העם. או מה שחז"ל אומרים, העם סדר את הספסלים. כן, נגיד, המקצוע הזה, מה זה סדר את הספסלים? זה סדרן? זה לדעת מי צריך מה. מי צריך מה ממשה רבנו? כלומר, זה אדם, כן, זה מין, כאילו, זה המלאכת הגבאות המיוחדת הזאת של אדם כזה, גבאים, לא כמו של היום במודרני, שהם כל שנה מתחלפים הגבאים. גבאים זה מקצוע ל-40, זה הקדנציה נמשכת בין 40 ל-50 שנה, לא פחות, כן? זה יהודי שהוא מחזיק את כל החשבון, ומי צריך את זה, ומי צריך את זה, והוא באמת יודע, אם רוצים שבית הכנסת יחזיק מעמד, ולא יתפוצץ כל הזמן על מריבות וסכסוכים, שזה, גם זה יכול לקרות, אז גבאי טוב זה גבאי שיודע ככה ל... והוא צריך את זה, והוא צריך את העלייה הזאת, והוא צריך להיות חזן בדיוק פה, והוא חייב את לעלות על זבולון, כי הסבא שלו קראו לו זבולון, והוא צריך את מפטיר יוינה שחל בערב זיום. הוא מחזיק את כל החשבונות בראש בלי שום תוכנה, והוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ובעצם ליצור איזשהו מצב שישנה פה קהילה. אי אפשר להפריז בחשיבות של גבאי כזה שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד, ואם הוא לא יודע, אז בדרך כלל זה גורם פיצוצים חבל על הזמן, ולא חסרים סיפורים, נכון? על פיצוצים כאלו שקוראים חדשות לבקרים מגבאים שמתהלכים לא כנגד רוחו של כל אחד ואחד. אז בעצם יהושע, זה בדיוק התפקיד של משרת משה. מה זה משרת משה? משה רבנו, הרי משה רבנו אומר, אני לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הראה אותי את אחד מהם, אלא משרת משה הכוונה מתווך בין משה לבין העם. מי שיודע להגיד, זה משה צריך את זה, זה צריך לשמוע את זה עם משה, הוא יודע ככה כולו בטל אל משה ויודע לתווך. זה התכונה שצריך. אדם שידע לזהות כל אחד כל כוח מה הוא צריך, ורואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת לכל אור ספר יהושע. נתנו כמה דוגמאות. אמרנו את בקיעת הירדן, הסיפור של אחן. הסיפור של אחן, יהושע בסוף פותר אותו בלשון רכה. תן כבוד, שים תודה, בני. נכון שאחרי זה הוא גומר איתו את החשבון ואוכר אותו. וזה, אבל התהליך הוא תהליך מאוד מאוד... אצל משה רבנו זה לא היה נגמר ככה. זה משה רבנו אומר, אם בריאה עברה השם, אם אתה לקחת מצוין, לא לקחת מצוין, אם לקחת במקום, אדמה תפתח, כמו קורח, נגמר הסיפור, אין משחקים. יהושע, הוא אומר, אני רוצה לגרום לך להודות, אני רוצה לגרום לך שגם אתה תהיה חלק, והוא מבטיח לעולם הבא. בעולם הזה, הביטוי הנוסף לסוג המנהיגות היקר הזה, זה מנהיגות בעיניי מדהימה, אולי גם יכול שהיא באמת באיזשהו מקום מקדימה את זמנה, בכל אופן בוודאי היא מהווה סוג של התרמה לספר שופטים, שבספר שופטים זה מה שיהיה, כלומר כל שבט מקבל את האמון שהוא מסוגל להוביל את עם ישראל באיזושהי רצף של תקופה, מאיפה הוא קיבל את הכוח ואת היכולת הזאת, מיהושע בעצמו. הדבר הזה בא לידי ביטוי אצלנו בפרק. מה? משה לא, כי גם משה מצביע, כי הוא כובש את ה... כן. אז תמונת הניצחון באה לידי ביטוי בפסוק הזה. כן? באי כי הוציאם את המלאכים האלה ליהושע, ויקרא יהושע אל כל איש ישראל, ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, הלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צווארי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. יש כל כך הרבה דוגמאות בהיסטוריה למצביעים שעשו בדיוק הפוך, שדאגו שלפחות בתמונת הניצחון רק הם יופיעו. גם התמונה שהזכרתי, של רבין, דיין ועוזי נרקיס הולכים, אתם מכירים את התמונה שאני מדבר עליה, כן? יש שם מאחוריהם קצין עם הראש אחורה. זה גנדי. פריים אחד אחר כך, הצלם צילם כמה תמונות, אתם יודעים מה? כן, פריים אחד אחר כך, רואים את ארבעתה? אבל בחרו, אתה יודע, למה אפשר, אם אפשר שלושה, למה שיהיה ארבעה? וכן על זה הדרך. התמונה הזאת היא... אז יהושע, הוא דואג שתמונת הניצחון של הקרב הזה לא תהיה שלו. שזה מאוד מתבקש, והוא... תמונת הניצחון תהיה של הקצינים שאיתו. מפקדי האוגדות, מפקדי הזה, הנשיאים, אתם תשימו את הרגל. זה לא רק עניין מנטלי, זה גם עניין של ככה הוא מאמין, זו מנהיגותו, שאנחנו כאן ביחד כובשים את הארץ, ואני, התפקיד שלי זה לתת לכם מקום, להעניק לכם אמון, לזרוק בכם את היכולת, ולכן הוא אומר להם, תמונת הניצחון תהיה שלכם. ראיתי לאחרונה, מנהג יפה דווקא אני חושב, כן, מכל מיני אנשים שזוכים בגביעים, קבוצות, שההוא שמניף את הגביע, הוא לא מניף אותו לבד, הוא קורא לאיזה עוד איזה שחקן שהיה משמעותי, הוא אומר לו בוא, או כל הקבוצה ביחד, כן? כביכול, פעם בעבר, פלוני הוא מניף. אז להבדיל כמובן מהדוגמאות, אז בעצם יהושע קורא להם, אז זה הנקודה הראשונה, נעצור כאן ונמשיך בפעם הבאה.